הכל חי אונליין 93fm.co.il שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף.
שלום רב לכל המאזינים, אנחנו עם תוכנית נוספת בדיני שבת, וכמובן נעסוק גם בדיני יום טוב, ובפרט בשנה זו שחל מוצאי שבת, יום טוב של שבועות, ויש כמה דינים שהם חריגים שונים מכל מוצאי שבת. דבר ראשון, אסור להכין משבת ליום טוב. אמנם מותר לישון בשבת, גם לצורך הלילה. המגן אברהם כותב שלא יאמר שהוא ישן לצורך הלילה. אבל עצם השינה היא לא אסורה, כי בעצם השינה אדם נח בשבת. האמירה המפורשת שהוא עושה את זה בשביל שיהיה לו כוח בלילה, זה מה שאסור. עצם השינה לא נאסרת. אותו הדבר גם הוצאת כל מיני דברי מאכל מהמקפיא. מותרת בהחלט בשבת, כי טלטול של דברי מאכל גם שלא לצורך כלל מותר. עצם ההוצאה מהמקפיא וההנחה על השיש גורמת לכך שאני בעצם טלטלתי מאכל, לא יותר מכך. להניח על הפלטה גם אם היא כבויה, זה כבר ניכר שהוא עושה מעשה לצורך הלילה. למה אתה מניח על הפלטה? כי הפלטה מחממת. גם אם לא עכשיו, עוד שעה. אבל יש לך כוונה להכין ללילה, רואים את זה. מה שאין כן אם הוא מניח על גבי השיש. בשיש זה לא יתחמם אף פעם, ולכל היותר זה יפשיר. מלבד כל זה, עד סמוך לחשיכה, בוודאי המאכל כבר יהיה רך, מופשר, ראוי קצת לאכילה, ונמצא שהוא יכול עדיין ליהנות מאותו מאכל בשבת עצמה. זה שהוא מחליט שהוא לא נוגע בזה, זה החלטה פרטית שלו. ולכן עצם ההוצאה של דברי מאכל, המוכנים לאכילה, הראויים לאכילה, מההוצאה, מהמקפיא אל השיש, יש רק בעיה אחת של טלטול דברי מאכל. הוצאת המאכל מהמקפיא מותרת. במוצאי שבת אין צורך להדליק נר במיוחד לצורך ההבדלה. אנחנו מברכים בורא מאורי האש, שהרי יש לנו חמש ברכות יק נהז בקידוש, ונר זה הברכה האמצעית שבה אנחנו מקיימים את מצוות ברכת בורא מאורי האש בכל מוצאי שבת. על איזה נר נברך את ברכת בורא מאורי האש? בדרך כלל בכל מוצאי שבת מברכים על אבוקה. זו לא הלכה, זה רק מנהג נכון ונבון, להידור מצווה, לגמרי לא מעכב, אפשר לכתחילה לברך על כל נר שמאיר. לכן אותן נרות שהגברת הדליקה סמוך לקידוש, אותן נרות שהיא ברכה עליהן להדליק נר של יום טוב, והדליקה אותם לפני הקידוש, על הנרות האלה הוא יכול לברך בורא מאורי האש. זה כל כך פשוט, גם אם הוא נמצא בריחוק מה, מהנרות לא צריך להביא אותם אליו. כל שהוא יכול להנות מהאור של הנר, כבר הוא יכול לברך עליו בורא מאורי האש. לכן אין שום צורך לקרב אליו את הנרות, או להדליק נר במיוחד. אם הוא ידליק נר במיוחד, הוא לא יוכל לקבות אותו. לכן התוצאה של דבריי, מותר לך תחילה לברך בורא מאורי האש, על הנרות שבעלת הבית הדליקה, גם אם הם בריחוק מקום, הוא רק מעביר את הכוס ליד שמאל, מושיט את אצבעות יד ימין בצורה מקופפת, כמו שהוא עושה בכל מוצאי שבת, ומברך בורא מאורי האש, וכך יחד איתו יעשו כל בני הבית, והם יוצאים ידי חובת הברכות שלו, עונים אמן, מושיטים את האצבעות כלפי הנרות, ונמצא שכולם נהנו מאותו הנר. להעמיד את האצבעות ממש סמוך לנר מיותר לחלוטין בכל מוצאי שבת, וכל שכן במוצאי שבת הזה שאנחנו מצויים בתוך הקידוש. אין שום מצווה לצלות ציפורניים באש. אין שום עניין להעמיד את הציפורניים ממש סמוך לאש. מה תאמרו לי? אני לא נהנה מהאור, כי יש חשמל. אני לא דן את הדין של ברכת בורא מאורי האש בקיומו של החשמל או בהיעדרו. אני דן בתיאוריה. לו יצויר שהחשמל לא היה קיים, האם הייתי יכול ליהנות מהנר? החשמל הוא לא גורע. לכן אין שום סיבה לקרב את אצבעות ידיו דווקא אל הנר קרוב ממש. אפשר גם מרחוק, העיקר שיהיה לו תועלת הנאה כלשהי מהנר במציאות שהחשמל לא היה קיים. ולכן ברכת בורא מאורי האש יכולה בהחלט להיות על הנר שנמצא בהדלקת הנר שהאישה הדליקה, שנמצא בקרבת מקום. בברכת ההבדלה, שהיא הברכה האחרונה, יש צורך להקפיד בנוסח. לא הרבה יודעים שהסדר של הברכות הוא יין, קידוש, מקדימים את הקידוש, כי אנחנו רוצים להזדרז לקבל את פני היום טוב. ולא רק זה, גם מאחרים את השבת. על ידי שמאחרים את השבת, הפוקי יומה מאחרנן אומרים את ההבדלה לבסוף. סדר ברכת ההבדלה, בתחילה הוא מונה דברים שהם שונים זה מזה. הוא אומר, בשינוי של הדברים, המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך ובין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה. עד כאן זהו הנוסח הרגיל שאומרים בכל מוצאי שבת. אני מונה דברים שהם שונים זה מזה. בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. אחר כך אני פונה אל העניין האקטואלי שנוגע ליום טוב. בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת. ואת יום השביעי מששת ימי המעשה הקדשת. והבדלת והקדשת את עמך ישראל בקדושתך, ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לקודש. לכן בפתיחה ממשיכים כרגיל לומר בין קודש לחול, רק בחתימה חותמים המבדיל בין קודש לקודש. במשך הלילה נהגו להישאר ערים. אדם שבאמת היה ער כל הלילה, אינו מברך את ברכת על נטילת ידיים בבוקר, כיוון שהוא לא ישן איזושהי שינה על גבי המיטה. רק שינה על מיטה היא נקראת הפסק עשה הדעת, שגורמת לברכת על נטילת ידיים. ללא שינה על מיטה אין ברכת על נטילת ידיים. אני טס לארצות הברית, ישן על גבי הכיסא למעלה משבע שעות. אני מתעורר, נוטל ידיים, ולא מברך על נטילת ידיים. רק שינת קבע גורמת לברכת על נטילת ידיים, והביאור של שינת קבע פירושו שינה על מיטה. לא שינה על כיסא ולא על סטנדר ולא על שולחן, אלא רק על מיטה ממש. ולכן גם בליל שבועות, אדם שהלך לישון על גבי מיטה, אפילו אם זה יהיה לרבע שעה, חצי שעה, כיוון שהוא ישן על מיטה, חייב לברך את ברכת על נטילת ידיים כאשר הוא מתעורר, נוטל ידיו לסירוגין כמו כל בוקר, ומברך את ברכת על נטילת ידיים. אבל מי שלא היה ישן כלל במשך הלילה, אדם כזה נוטל את ידיו אחרי שהוא יוצא מהשירותים עם כלי, כיוון שהוא עומד לפני תפילה. בדרך כלל יציאה מהשירותים לא מצריכה נטילה עם כלי. כאן אני מצריך נטילה עם כלי, כדי שאני אוכל את הנטילה הזו להחיל על התפילה. התפילה מצריכה נטילת ידיים עם כלי, ולכן אני נוטל עם כלי כרגיל, אבל בלי לברך על נטילת ידיים. לאחר הניגוב אני מברך אשר יצר, אם הייתי בשירותים, כמובן אני מברך אשר יצר, ומיד מברך אלוהי נשמה את כל ברכות השחר, מסיים את ברכות השחר, ואז מתחילים את התפילה כפי הראוי. צריך לדקדק להתפלל בנץ, ובשום אופן לא בתוך זמן עלות השחר. שלא יספרו לי מעשיות שהרבע שעה הזו תעלה או תוריד במידת העייפות שיש לאדם. זה לא מעלה ולא מוריד. מי שעייף שילך לישון, שיקום למניין שני, שיתעורר ויתפלל כבן אדם ראוי ומיושב בדעתו, מתפלל, מביא את הדיבור שלו בצורה רגועה ושלווה, ולא במחטף, לא במהירות, אין שום היגיון בכל ההישארות להיות ער כל הלילה ולהתפלל בחיפזון. זה מצווה הבאה בעבירה. יצא שכרו בהפסדו. לכן תפילה הגונה עם נגינה להשתדל ככל האפשר. כמובן לא למתוח יותר מדי, אבל גם לא לזרז את עצמו יותר מדי, כי זה כבר הופך להיות כתינוק הבורח מבית הספר, וזה לא יפה. תפילה צריכה להיות רגועה. אותו הדין שדיברתי על השינה, שהיא נקראת שינת ארעי, נכונה גם לגבי דברי מאכל. אדם נכנס בליל השבועות, ליל התיקון שקוראים את התיקון של שבועות, מברך כל מיני ברכות שהכל העץ האדמה שמניחים שם, ותוך כדי שהוא לומד, הניח את ראשו לשניות, לדקות על גבי הסטנדר, ונרדם לכמה דקות. זה לא היסח הדעת. אין כאן היסח הדעת. מותר לו להמשיך לאכול ולשתות בלי לברך ברכה ראשונה. הברכה הראשונה דינה ממש כמו כל ישיבה במקום אחד. היסח הדעת פירושו שהוא יוצא מהמקום. היסח הדעת פירושו שהוא נכנס לשירותים. זה נקרא היסח הדעת. היסח הדעת בשינת ארעי לא נחשב. ולכן אחרי שהוא נרדם מעט על גבי סטנדר, על גבי שולחן, ממשיך ואוכל ושותה ללא ברכה ראשונה. אם הוא מסופק אם היה היסח הדעת או לא, במצב שהוא ממש מרגיש מנותק, שייתן לחברו שיברך בשבילו, וחברו יוציא אותו ידי חובה. כן, בבקשה לשיחה. כן, בבקשה לשיחה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
לגבי סימן קוף בדלת בשולחן ערוך, אדם ששעת סעודה עם לחם, והתחייב בברכת המזון, אבל ראה שפתאום מגיע השעה לעבודה וכדומה, ותהיה לו שעת גדול. האם מחויב בכל זאת לשבת ולברך
ויפסיד את ההסעה? אם הוא יכול לקחת איתו פרוסת לחם ולשבת בהסעה, להמשיך את הסעודה ולסיים שם ולברך תוך כדי הנסיעה, זו הדרך היותר טובה. להפסיד הסעה אני לא יכול לומר כן או לא, כי תלוי מה העבודה שלו, יפטרו אותו וכדומה, אבל אם העצה שנתתי היא טובה, זו העצה הטובה ביותר.
אפילו שהוא לא כיוון מראש...
לא צריך לכוון, לא צריך לכוון. אדם באמצע הסעודה מקבל טלפון מחברו, בוא נאכל ביחד. הוא עוזב את הבית, נכנס לדירה של השכן, הולך לבית של חברו, וממשיך את האכילה שם. אפילו שהוא לא לוקח איתו לחם. כאן אני אמרתי עוד יותר לקחת איתו לחם.
שאלה נוספת, לגבי שבת, אדם שיש לו פצעים בגוף שלו, והוא מורח בשכה של הספגת במהלך היום-יום, האם יוכל להקל בזה גם בשבת ויום טוב?
לא, לא. רק אם הוא ממש חולה, וגם זה עדיף שימנע. אם זה נוזלי, מותר לך תחילה. שמן מכל סוג שהוא מותר למרוח על הגוף כמה שרוצים. הבעיה במשחה, כיוון שיש כאן איסור ממרח. ידוע לנו שאפשר לצרף את דברי המגן אברהם, שכל דבר שהוא נספג אפשר להקל בו. את הצירוף הזה של דברי המגן אברהם משתמשים בחולים וילדים ותינוקות, אבל לא לאדם בריא. לאדם בריא צריך להימנע, להשתמש אך ורק בנוזלים.
שאלה אחרונה, לגבי ליל שבועות, האם עדיף שרוב הלימוד יהיה בהבנה עם תרי"ג המצוות, אפילו שזה יהיה על חשבון היתרה וכדומה?
המנהג שאני למדתי מאבי מורי, כל מה שלא מבינים, מקצרים בו ככל האפשר. מקיימים אותו, לא מבטלים אותו, אבל מקצרים. איך מקצרים? אנחנו מחלקים את החלקים של הזוהר וההדרה, מחלקים אותו בין הציבור. כל אחד לוקח עמוד על עצמו, כל אחד קורא קטע, ובין כל הציבור סיימנו את כל הקטעים הנחשבים שצריך לקרוא אותם באותו תיקון. לעומת זה דברים שאפשר לקבל מהם תועלת, כמו תרי"ג מצוות. יש תלמיד חכם במקום שיכול להסביר. ההבנה והיכולת שלנו להתמקד בכל מצווה ומצווה, יש מהם תועלת. בבוא המצווה אליו הוא ידע איך לקיים אותה. ולצערנו יש הרבה פעמים, כל מיני הלכות שאנחנו לא שמים לב עליהם, לא מזדמנים לאותם הלכות בשולחן ערוך או ברמב״ם או בכל מיני מקומות. דרך הלימוד בדרייג מצוות נתקלים בכל ההלכות האלה שהם לא כמעשה שבשגרה. ולכן חשוב מאוד שתלמיד חכם שנמצא במקום ישב ויסביר את התרייג מצוות.
כבוד הרב, תודה רבה, שבת שלום וחג שמח.
שבת שלום ומבורך. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
כן, רציתי לשאול כבוד הרב לגבי אשכנזים, האם גם מהלכה לגבי נרות יום טוב, האם אפשר לעשות עם זה בורא מורה האש?
לא דיברתי על הבדל בין ספרדים לאשכנזים. אין הבדל. הנקודה כאן החשובה, אני רוצה שתבין איך אני מודד את המקום שבו ראוי לברך את בורא מאורי האש. כותב מרן, וזה גמרא, שיכול להבחין בין מטבע של מדינה זו למטבע של מדינה זו. למשל, באיטליה יש מטבע שדומה מאוד ל-10 אגורות של מדינת ישראל. אלמלא ההטבעה שמצויה על גבי המטבע, אני לא יודע את ההבדל ביניהם. הגודל אותו דבר, המראה מרחוק אותו דבר. על ידי שאני רואה את ההטבעה, פה כתוב הטבעה של מדינת ישראל, פה כתוב הטבעה של מדינת איטליה, אני יודע בהבחנה להחליט זה לא שייך וזה כן שייך. איך אני יכול להבחין בין שני סוגי המטבעות? על ידי האור הקלוש ביותר. זאת אומרת שאם הנר נמצא במרחק של 100 מטר ממני, אני אראה, אני לא אראה. אבל אם הנר נמצא במרחק של 20 מטר ממני, אני כן אראה. האור מספיק טוב כדי שאני אוכל להבחין בין מטבע של מדינה זו למטבע של מדינה זו. זה מספיק בשביל לברך על הבורא מאורי האש. אני מתאר בדמיוני, לו יצויר שהחשמל היה כבוי, האם האור של הנר היה מספיק כדי להבחין בין מטבע למטבע? כבר אני יכול לברך בורא מאורי האש.
אבל לגבי השאלה
הבאה,
נר נשמה ביום טוב, האם אפשר להדליק?
נכון יותר להדליק בבית הכנסת. בדיעבד גדול, מי שאין לו אפשרות להדליק בבית הכנסת, אם הוא גם לומד בבית שלו סמוך לנר, מותר לך תחילה.
תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
אני שמעתי שיעור של מרן הרב עובדיה זכר צדיק לברכה לגבי ברכות השחר, שלפי מה שמבינים מהשיעור, שעדיף לברך אותם אחרי חצות.
לא, אני קוטע אותך. אני קוטע אותך, לא נכון. לא נכון, לא הבנת טוב. אני אסביר. אדם שנרדם בלילה, אפילו לזמן קצר, אני עייף מאוד, אחרי האוכל במוצאי שבת, הלכתי לנוח שעה. ישנתי על המיטה שעה אחת, וקמתי רענן, יושב ללמוד את התיקון. צריך לברך קודם כל ברכות התורה. אם זה לפני חצות לילה, רק את ברכות התורה. הגיע נקודת חצות, אז הוא יברך את כל ברכות השחר. הדוגמה שדיברתי שהוא היה ישן על מיטתו, שזה נקרא הפסק. אבל אם הוא נרדם שנת ערי על גבי הסטנדר, על גבי השולחן, אינו מחויב לא בברכות התורה וכמובן גם לא בברכות השחר. ואם הוא לומד ברצף, הוא התחיל את הלימוד בשעה 10:30, לומד ברצף והגיע 12:30 ועברה נקודת חצות, הוא לא יברך את ברכות השחר. ברכות השחר מברכים רק בעלות השחר. 4:10, 4:15, עושים הפסקה של 15-20 דקות עד התחלת תפילת שחרית. בהפסקה הזו מברכים אז את ברכות השחר.
הבנתי. עוד שאלה אפשר?
כן.
לגבי הנרות שהאישה מדליקה בשבת, אחרי מוצאי שבת, האם מותר להגיד ברוך המבדיל בין קודש לחודש, ולשים את הפתילות והנרות באותו מקום שאנחנו מדליקים גם את של שבת, או שלעשות...
עצה טובה. עצה טובה לכל מי שמעוניין לשמוע. האישה שתתמקד בדברים הדחופים. להניח את המאכלים על הפלטה, לחמם, להכין את הסלט, לסדר את השולחן, לשטוף את הכלים מסעודה שלישית, שהרי בשבת אסור היה לשטוף את הכלים. כל המלאכות האלה לוקחים זמן. היא מתחילה רק באזור המרכז 5:55, שזה אחרי צאת הכוכבים. היא אומרת ברוך המבדיל בין קודש לקודש, או שמתפללת ערבית ובתפילה היא אומרת ותודיענו, אחד מהשתיים. זה כבר נקרא הבדלה. בחמישה לשמונה היא מתחילה את הפעולות. הנרות הבעל יעשה. הוא חוזר מבית הכנסת, חוזר בשמונה וחצי, מכין את הפתילות, מסדר את הנרות, ואז ניגשים להדלקת הנרות.
כלומר, מותר לעשות את זה באותו ערכה שזלקה גם בשבת.
כן, ודאי, כן.
תודה רבה, שבת שלום, חג שמח.
שבת שלום. אני רוצה להזכיר למאזינים, אולי לא מספיק פרסמו, השידור היום יהיה בעזרת השם בין שעתיים עד השעה 11, ולא רק עד השעה 10. בבקשה, נעשה הפסקה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית.
מעירים לי שלא אמרתי את מספרי הטלפון, אני חוזר, 058-693-93, מספר הפקס, 03-616-4477. ושוב אני אומר, היום יהיה השידור בעזרת השם שעתיים במקום שעה, לכבוד חג השבועות. כן, בבקשה לשיחה.
שלום, כונן.
שלום וברכה.
רציתי לברר שני שאלות בהמשך למאזין האחרון, כמה זמן אחרי השקיעה במוצאי שבת אפשר להדליק נרות ולהתחיל לבשל, האם יש עניין לפי רבנו תם?
את רבנו תם נניח לרגע בצד, הזמן המתאים באזור המרכז, 5:55, שזה דקה אחרי צאת הכוכבים. הדקה הזו מועילה כתוספת מחול על הקודש. אף על פי שמוצאי שבת הוא קודש, אבל יש מצווה להוסיף על הזמן של שבת. אני מתחיל את הפעולות של חול שמותרות ביום טוב, על ידי אמירת ברוך המבדיל בין קודש לקודש, או אם האישה התפללה, ותודיענו, שזה במקום אתה חוננתנו. לא נכון להדליק נרות מיד בהתחלה. הנכון יותר זה להתעסק בדברים הדחופים. להניח את האוכל לחמם על הפלטה, להכין את הסלט, לסדר את השולחן. אלה הדברים הדחופים. לאחר שסיימנו את כל ההכנות הללו, הגבר חוזר מבית הכנסת, הוא מטיב את הנרות, הוא מסדר, כמו שהוא עושה בכל ערב שבת ויום טוב, כך גם בליל חג השבועות. הוא סידר את הנרות, את הפמותים, הכל מסודר כמו שצריך. האישה ניגשת, מברכת, מדליקה, להדליק נר של יום טוב, מדליקה את הנרות, ואז מתחילים בקידוש. נמצא שהדלקת הנר הייתה ממש סמוך לקידוש, וככה הוא לנהוג. מותר להדליק, אני לא אומר שאסור, מותר להדליק בחמישה לשמונה. אבל נכון יותר להסמיך את ההדלקה לקידוש. בכלל, גם כשחל יום טוב של חג השבועות באחד מימי החול, לא רק במוצאי שבת, נכון יותר תמיד לעשות קידוש כמה שאפשר אחרי צאת הכוכבים ובשום אופן לא לפני, כדי לקיים תמימות תהיינה. האם צריך להקפיד לרבנו תם? לצורך העניין של תמימות, לא. אפשר לעשות קידוש גם לפני שהגיע זמן רבנו תם. אישה שמקבלת על עצמה שלא לעשות מלאכה בכל מוצאי שבת, אלא כפי זמן רבנו תם. במוצאי שבת הקרוב, זמן רבנו תם הוא 9:02. זה מאוד מאוחר. כל הפרסומים שמפרסמים ב-8:45, 8:50, כל אלו שיטות שאינן נכונות להלכה. מעולם רבותינו לא דיברו על שעה שלנו, שעה של 60 דקות כפול 60 שניות וכו', זה שעה שהיא מלאכותית. מעולם לא התייחסו רבותינו לזמן הזה. הזמן של רבנו תם הוא זמן כמו כל שעה זמנית שדיברו בה רבותינו, ואנחנו כרגע מצויים בשעון קיץ, שהקיץ בעיצומו, והשעה הופכת להיות במקום 60 דקות כ-70 דקות. נמצא שה-72 דקות, שזה זמן רבנו תם מהשקיעה, 72 דקות, זה היום מסתיים בשעה 9:02. אני יכול להקל להדליק נר של יום טוב בסביבות השעה 8:50. להדליק נר לאישה שמקפידה על זמן רבנותם, כיוון שהגיע בין השמשות של רבנותם, אני יכול להקל. אבל מי שמקפיד על רבנותם תמיד ורוצה שלא להקפיד במוצאי שבת הזה, פעם אחת כדי שיספיקו לאכול כל בני הבית ביישוב הדעת, שהרי יש לנו את התיקון, הולכים לבית הכנסת ב-10 או ב-10 וחצי, בין כך ובין כך הלילה קצר מאוד, מה כבר אפשר להספיק במשך זמן כל כך קצר? לכן צריך להקפיד מאוד שיהיה הסדר נשמר, אם רוצה להקל ולהדליק בזמן של הגאונים מותר, לא חייבת באותו יום להקפיד על הזמן של רבנותם, אם היא רוצה בכל זאת להקפיד, שתדליק ב-8:50 ומיד יעשו את הקידוש.
בסדר, בסדר גמור, תודה רבה. עכשיו עוד שאלה לגבי בישול ביום טוב, אם אין חגז ורוצים לבשל על קיריים חשמליות. מישהו העיר לי שייתכן ויש שם סוג של תרמוסטט כזה שמניחים, הוא נכבה, נדלק, האם אפשר להשתמש לזה?
יש שני סוגי קיריים חשמליים. יש קיריים חשמליים שהם סטטיים, שאתה מכין שעון שבת בין שעה לשעתיים לחמש לעשר שעות, כפי מה שאתה רוצה, והקיריים פועלים בצורה סדירה, אין שום הבדל בין אם הסיר נמצא עליהם או הסיר אינו שם, הקיריים עובדות. יש סוג של קיריים שהם לא פועלים אלא בהנחת הסיר עליהם. וזה אסור. ביום טוב, ברגע שהוא מניח את הסיר, הוא מדליק חשמל. וכיוון שאסור להדליק חשמל ביום טוב, אסור גם להניח את הסיר על קיריים שכאלה ביום טוב. להניח על קיריים חשמליים שלא משתנה המצב, אין שום מניעה. כיום יש בכל קיריים של גז ניצוץ חשמלי. מי שרוצה לבשל ביום טוב, אמור לנתק את התקע מהשקע, כדי שלא תהיה בעיה של הפעלת חשמל, ולו גם ניצוץ.
בסדר גמור, תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
הלו?
כן, בבקשה.
שלום רב.
שלום רב. כן.
רציתי לשאול את הרב, קצת שאלות. לגבי שבת, בעיקרון. לגבי הדין של הפרשת חלה, אישה שעושה הפרשת חלה. האם היא חייבת לשרוף את החלה, או שיכולה לזרוק אותה להשפעה?
לזרוק להשפעה בוודאי שאסור, זה נקרא זלזול בקודש. התרומה נקראת קודש והחלה זה תרומה, זה קודש ואסור לזרוק. להשליך עם שקיות ניילון כפי שהיום עושים כל מיני משגיחי כשרות, ללא נתינת הדעת על ידי נותני הכשרות במקום, זו הנהגה לא נכונה. אני לא יכול לומר שזה זלזול באותה מידה כמו שאתה דיברת, שזה להשליך לפח שזה נקרא זלזול, כי סוף סוף שמים את זה בתוך ניילון, חושבים שעל ידי הניילון זה מקל מעט מהזלזול. מרן בשולחן ערוך קבע שאת החלה צריך לשרוף, ואחרי השריפה מותר להשליך לפח. לשרוף פירושו, או אם זה חתיכה קטנה, לרדד אותה, להניח אותה על גבי נייר כסף ולשרוף בתנור בו זמנית יחד עם האפייה של המאכלים, או אפשרות שנייה להניח אם זה כמות גדולה, מניחים את זה בתוך איזה פינה, בתוך איזה מנגל, מניחים את כל ההפרשת חלה באותו מקום, מפעילים עליו איזה ברנר חזק, איזה סוג של עצים בוערים, וכל ההפרשת חלה נשרפת כך שהיא לא תוכל לבוא לידי הנאה. צריך להקפיד בזה, לעשות כדעת מרן. לא נכון להקל ראש בדברי מרן. לא ייתכן שנותני כשרות יזלזלו בדברי מרן. חובה להטיל את המרות של הרבנים נותני הכשרות על המשגיחים, כדי שיבינו ששריפת החלה פירושו לא לזלזל בקודש.
הבנתי,
ועכשיו לספוף
את זה
לתוך
התנור, איך אפשר? זה מותר, זה לא...
תופים
את זה ביחד עם החלות שאני
עושה
אותם?
א', אמרתי להניח נייר כסף, ואין שום השפעה, ואין שום השפעה מהשריפה של החלה לאפייה של שאר הדברים. אין לזה שום השפעה, אין לזה שום כניסה של הנאה מהשריפה. מותר לך תחילה ואפילו למהדרין מן המהדרין.
זו שאלה אחת. שאלה שנייה רציתי לשאול, לגבי תפילה, שאדם מתפלל בזמן מנחה בערבית, תמוד, בזמן מנחה מתפלל 20 דקות לפני השקיעה, בערבית 20 דקות אחרי השקיעה. עכשיו יש דין שאומר שאדם צריך להכין את עצמו לפני, להתפנות לפני, כן? אז הוא התפנה לפני מנחה, כן? אחרי שהוא מגיע לערבית, הוא מרגיש אותה התפנות. עכשיו הוא לא מרגיש להתפנות, הוא מרגיש איזו התעוררות כזאת של...
חייב להתפנות. אם הוא מרגיש התעוררות, הוא חייב להתפנות.
ואם זה נרבים או פסיכולוגי משהו, יש דבר כזה?
יכול להיות. שיגש לפסיכולוג, כן? אני מסכים איתך. כן, לשיחה הבאה בבקשה. כן, בבקשה.
הלו?
כן, בבקשה.
הלו?
המאזין לא שומע?
הרב?
כן, בבקשה.
הרב, דין של סיגריות. האם מותר לגלגל אותם ביום טוב?
קודם כל אסור להישן, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אחרי שאמרתי את ההלכה הזו, אני יכול כעת לומר לך שמותר לגלגל את הסיגריה, ועדיף יותר לא לעשן כלל ועיקר, כי הסיגריה היא באמת נזק בלתי הפיך. הרבה אנשים לא יודעים עד כמה היא מזיקה. מותר לעשן ביום טוב לאנשים שתלויים הרבה בסיגריה, שיש להם צער כשהם לא מעשנים. ואין הבדל בין סיגריה שכבר מוכנה לסיגריה שצריך לגלגל אותה. ההדבקה של הנייר בקצוות, אין בה שום פעולה שאסורה ביום טוב.
ודין מילוי של סיגרות, הרב, היום יש סיגרות חלולות שרק ממלאים את הטבק.
גם יהיה
מותר. שהרב עובדיה מביא בהליכות עולם שיש בזה דין מתקן מנה לפי הבן איש חי.
בכל זאת, הלכה למעשה מותר.
בסדר גמור.
כמו שמותר גם למלא את הפייפ בטבק, ומדליקים, כמו שמותר להערים את הערימה של ה... של ה... איך קוראים למציצה הזו? זה עם גחלים שעליהם מניחים את הטבק. נרגילה, כן. לשים את הנרגילה, גם זה, כולם מותר, כן.
הרב, אבל למה אין בעיה בדבק, הרב? זה כמו דבק של מעטפות.
זה לא דבק שבא להתקיים, זה דבק שבא לשמור על התחולה כדי לעשן, וזה נשרף מיד, זה לא דבק של קיום, לכן מותר.
תודה רבה.
בבקשה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית.
כן, למאזינים יהיה בעזרת השם המשך אחרי החדשות של שעה 10, בינתיים נענה על שאלות מהאתר, כפי מה שנספיק. בעניין קביעת סעודה על מיני מזונות. אם אדם אוכל במהלך ליל שבועות, בכל רבע שעה עוגיה וכדומה, ובמהלך הלילה מגיע לשיעור קביעות סעודה, האם יברך ברכת המזון? והאם יש שיעור זמן בזה? השאלה יפה מאוד, אבל לא ראיתי מעולם אדם שיושב לאכול כל רבע שעה חתיכת עוגה. הוא בא לאכול או בא ללמוד? אוכלים פעם בשעתיים, אוכלים פעם בשעה וחצי. עושים איזו הפסקה להתרענן כדי שיהיה לנו כוח להמשיך ללמוד. אבל זה לא הגיוני. כיוון שהפער בין אכילה לאכילה הוא רב מדי, אין צירוף. מה שהוא אכל כזית בהתחלה ומה שהוא אוכל כזית בהמשך ועוד כזית בהמשך, לא מצטרפים. אבל לו יצויר שהמצב יהיה כמו שמוזכר כאן, כגון שהוא יושב ממש ליד ההוגיות ומעורר לו את התיאבון, כל רבע שעה, כל 10 דקות הוא לוקח חתיכה ואוכל, עד שבסיכומו של דבר הוא מצרף ורואה שהוא הגיע ל-216 גרם. אדם כזה חייב בברכת המזון, וזה לא נכון לעשות כך. צריך להיזהר לא להגיע למצב הזה. שאלה שנייה, אדם ששוהה במקום מספר שעות ברצף, ובתחילת הלילה מברך ברכת הנהנין כשבדעתו לפתור את כל הטעימות. האם צריך להקפיד שלא יעברו 72 דקות בין טעימה לטעימה, או שיש הבדל בין ברכה ראשונה לאחרונה, שלגבי ברכה ראשונה לא צריך, לגבי ברכה אחרונה הפסיד. השיטה השנייה היא הנכונה, לגבי ברכה אחרונה צריך שיעבור שיעור עיכול, ואם המאכל יתעכל במאה והוא הפסיד את הברכה האחרונה, לעומת זה בברכה הראשונה, הוא עדיין חיה במהלך כל הלילה בלי שום הבדל בין אם הוא שעה 10 דקות או שעתיים, הדין אותו הדין. ולכן הברכה הראשונה לא חוזרים לברך, וברכה אחרונה משתדלים לאכול סמוך לסיום של האכילה, לאכול כשיעור ולברך אז ולפתור את כל מה שהוא אכל ושתה במשך הלילה. גם לברך נפשות וגם לברך מעין שלוש. יש לי מכשיר שמיעה. מה לגבי שבת וחגים? האם זה מותר או אסור? את מכשיר השמיעה מותר להפעיל מערב שבת, מכינים את הווליום כפי מה שראוי, משאירים אותו על הגוף במשך הלילה, עד הזמן של השינה, לישון עם זה קשה, מסירים את זה מהאוזן, מניחים בתוך צמר גפן או איזה בד, שזה לא יצפצף, בבוקר מרכיבים את זה שוב, עצם הטלטול של מכונת השמיעה, מכשיר השמיעה, מותר, עצם הטלטול וההנחה באוזן מותר, כל ההפסקה של כפתורים ונענוע במצב הקיים בתוך המכשיר, זה מה שאסור. את זה אני מכוון מערב שבת, משאיר את זה דולק כל השבת, אבל להפעיל ולחבות זה אסור. מי שמתארח בערב החג והאישה חוזרת לישון בבית, הבעל הולך ללמוד. מתי עדיף להדליק נרות? האם לאחר הארוחה או לפני? אחרי הארוחה אסור להדליק נרות. אם למשל הבית של המארחים רחוק ויוצאים מהבית נאמר בסביבות השעה 7:30 או אפילו 7:45, כך שאי אפשר להדליק נרות בבית, שהרי זה עדיין שבת, כל האפשרות היא להדליק אצל המארח. אצל המארח אני לא ישן. אם אני לא ישן שם, לא אני ולא בני ביתי, אין לי אפשרות להדליק. נמצא קרח מכאן ומכאן, הפסיד את מצוות הדלקת הנר. לעומת זה, כאשר יש אפשרות, האישה יוצאת מהבית כשהמארח גר קרוב. האישה יוצאת מהבית בשעה 8:15, היא מדליקה אז את הנרות, מברכת כמובן, מדליקה ויוצאת מהבית עד אחרי הארוחה, ואז היא חוזרת לביתה ונמצא שההדלקה הייתה לפני האוכל. הדלקה בתחילת הלילה לפני האוכל, זהו הזמן. אחרי שכבר חזרנו הביתה, אם אני מדליק את הנרות, זה נראה שאני מדליק והולך לישון. אין לזה שום תועלת, זו ברכה לבטלה, אסור לברך אחרי שחוזרים לביתם. כעת שאלות בפקס. גפרורים שהודלקו כדי להדליק גז, כדי להדליק סיגריה, הם מוקצה. אחרי שהנחנו אותם בתוך איזו צלחת, יהיה מותר לטלטל רק עם דבר נוסף, רק עם איזה דבר הראוי לטלטול, כי הגפרור עצמו כבר נפסל מכל שימוש, הוא כבר דלק ונכבה מאליו, כיוון שהוא דלק אין בו שום שימוש, הוא כבר לא כלי, הוא נקרא מוקצה מחמת גופו, יהיה מותר לטלטל אותו כמו כל הקליפות, ביחד עם דבר שמותר לטלטל. איך צריך להתנהג עם הפלטה? האם מותר לנתק את התקע מהשקע לאחר שהשעון מכבה את הפלטה? יש שני סוגי שעונים. יש שעון שהוא מתנועע בתוך השקע, הוא לא יציב. בשעון כזה אסור לגוע, לא לחבר אליו ולא לנתק ממנו. כל נגיעה בשעון כזה, גם אם אני אחזיק היטב בשתי אצבעות חזק את השעון בתוך השקע, עדיין הוא מתנועע. כל תנועה של השעון זו כיבוי והבערה שאסורים ביום טוב, ולכן לא לגוע בשעון שכזה. אבל בשעון שהוא נקודתי והוא עומד היטב, יציב מאוד, בצורה מאוד מבוססת בתוך השקע, אין לו שום תזוזה, שעון כזה רוצים לנתק ממנו את התקע של הפלטה, כדי שהתקע הזה ינתק ויוכל לסלק את הפלטה מהמקום, מותר בהחלט לנתק את הפלטה מהשעון שבת הזה, בזמן שהשעון קיבה. אני עושה הפסקה, לומר, בין 7:00 ל-8:00, ואז ב-8:00 אני מנתק ויכול להפעיל את הגז. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, יש לנו המשך בעזרת השם אחרי החדשות. בינתיים, שלום ולהתראות.
שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף.
כן, אנחנו ממשיכים את התוכנית לכבוד חג השבועות. בבקשה לשיחה הראשונה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
וברוכים על התוכנית.
תזכו למצוות.
הרב שומע?
כן, תזכו למצוות.
יש לי שתי שאלות. אחד, אלו שמחמירים בספירת העומר לא להסתפר, עכשיו אפשר להסתפר?
גם מי שמחמיר כשיטת המקובלים במשך כל ימי ספירת העומר שלא להסתפר, היום זה הזמן להסתפר, לכבוד שבת ולכבוד חג השבועות. זאת אומרת, המקובלים מסבירים לנו, כפי מה שבזוהר הקדוש נכתב, שכל ימי ספירת העומר הם כחג אחד ארוך, שמתחיל ביום הראשון של פסח ומסתיים בחג השבועות. כמו שבחג הסוכות, היום הראשון הוא היום הפותח, ושמיני עצרת שמחת תורה הוא היום המסיים, כך גם במשך ימי ספירת העומר, כל הימים הללו כאילו ימי חול המועד. אבל בשונה מחג הסוכות, בחג הסוכות אי אפשר להסתפר או להתגלח לכבוד שמיני עצרת, כאן אדרבה מצווה להסתפר להתגלח לכבוד חג השבועות.
כן, והשאלה הבאה, חזק וברוך, השאלה הבאה, אני כל יום מגיע הביתה לפנות ערב, ואני, יש לי חברותה בשעה 9. בינתיים אני רוצה לישון. כאשר אני מתעורר, אני צריך לברך ברכת התורה.
אדם שישן על גבי מיטה, אפילו אם זה יהיה דקות בודדות, אם זה ביום, לא מברך שום ברכה. שנת היום אינה נחשבת כעשה החדעת. אם זה לילה, מברך את ברכות התורה בלבד, לא את ברכות השחר. ברכות התורה, ואז יוכל לשבת וללמוד. גמר ללמוד, נאמר בשעה 11, הולך לישון שוב, בבוקר חוזר שוב לברך את ברכות התורה, מה שהוא ברך בלילה לא פתר את מה שהוא מחויב בבוקר. כי יש הבדל בין אם הוא המשיך לישון אחרי הלימוד או לא המשיך. מי שנשאר ער כל הלילה, החלות של ברכות התורה מתחילה מהבוקר הקודם עד הבוקר הבא, ולכן בעלות השחר הוא מברך. יחד עם כל ברכות השחר, גם את ברכות התורה. אבל מי שישן בלילה, שנת לילה נקראת הסח הדעת. ולא משנה כמה זמן הוא ישן, העיקר שהוא ישן על גבי מיטה, שזה נקרא שנת קבע. וכיוון שישן שנת קבע, נאמר כמו היום, אדם הלך לישון בשעה 7:30, קם ב8:30, השעה הזו שהוא ישן על המיטה, בתוכה היה זמן שנקרא לילה ודאי, ולכן בשנת לילה חייב לברך שוב את ברכות התורה.
תודה רבה כבוד הרב, חג שמח, שבת שלום.
חג שמח, תזכו לשנים רבות. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
הלו?
כן, בבקשה.
שלום לכבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול, מי שבמשך כל הבוקר עד הצהריים נמצא בעבודה, שותה כל היום מים בהפסקות, האם צריך כל פעם לברך?
כל זמן שהוא לא יוצא מהמקום, נמצא באותה סמכות, באותה בעלות, בין אם זה מרפסת, בין אם זו חצר, בין אם זה חדרים אחרים, הוא נמצא באותה סמכות, באותה המסגרת.
זה מתחם של קרוונים,
שבין
כיתה לכיתה.
כיוון שהוא
נמצא... תורה עם קרוונים.
כיוון שהוא נמצא באותה מסגרת, באותו מקום, לא נחשב כעשה החדעת, גם אם עברה שעה או שעתיים, לא מברכים פעם שנייה, אלא רק אם נכנס לשירותים. כניסה לשירותים נחשבת כהפסק שמחייב לברך שוב. לכתחילה, ליתר תוקף, כדאי לצאת לגמרי מהמתחם. למשל, כמו שאת מדברת על מתחם של תלמוד תורה של בית ספר, שהוא בקרוונים, כשיוצאים מחוץ לשער, זה נקרא ניתוק מהמסגרת. יצאנו מחוץ לשער, לכל הדעות חייב לחזור שוב ולברך. אם זה בבית... רגע, גברת. גברת, בבקשה להקשיב. אם נמצאים למשל בבית, נכנסתי לשירותים, אני יוצא לחדר המדרגות, זו נקראת יציאה מהבית. נמצא באיזה מוסך, יצא לחצר של המוסך, זה לא נקרא היסח הדעת. יצא מחוץ למוסך אל המדרכה, אל הרחוב, אז זה כבר נקרא היסח הדעת. אני לא מחייב אותך לצאת, אני אומר רק ליתר תוקף, אבל כניסה לשירותים נחשבת כהפסק, וחייבים לחזור ולברך. אני רוצה כאן לומר דבר מאוד מאוד עקרוני. רבים מצטטים דברים בשם אבי מורי, ואומרים, אמרתי לו והוא אמר לי, ואני שכנעתי אותו והוא שכנע אותי. אלה דיבורים. עם כל הכבוד לכולם, ואני באמת מכבד ומייקר את כולם, הם תלמידי חכמים עצומים. אבל לצטט בשם אבי מורי, יש רק ממה שהוא כתב. מחוץ למה שהוא כתב, לא קיים יותר שום דבר. דבריו ברורים, דבריו שלמים, ולכן אני חוזר ואומר, כניסה לשירותים נקראת הפסק, מי שנכנס לשירותים ויצא, על כל דבר שברכתו האחרונה, בורא נפשות, חוזרים לברך פעם שנייה. על דבר שברכתו מעין שלוש, לא חוזרים לברך, והכניסה לשירותים לא נקראת הפסק.
הבנתי, ואם אני
שותה
כל היום, מתי אני אברך בנפשות על המים? רק אם אני שותה שיעור?
שותים שיעור פירושו לשתות רביעית בפעם אחת, נכון?
כן.
כן.
אז אם אני שותה שיעור בנפשות, עוד פעם נצחה לברך שהכל?
לא. אם את מכוונת בדעתך להמשיך ולשתות, הברכת נפשות לא עוקרת את השתייה הבאה.
והשאימא לברכת שהכל על המים, זה פותר לי את כל מיני מאכלים שברכתם שהכל?
נכון.
גם למשך כל היום אותו דבר כמו
המים? נכון, נכון. כמו שברכת העץ פותרת את כל סוגי המאכלים, כמו שברכת מזונות, הכל נפטר באותה
שיטה. אפילו אם לא התכוונתי ולא היה לי ידי.
נכון.
אז זאת אומרת שבאני פעם אחת לברכת בבוקר, וזה עד סוף היום כל המאכלים לא צריכה לברך שהכל.
בתנאי שלא נכנסת לשירותים בינתיים.
אה.
או בתנאי שלא אכלת סעודה עם ברכת המזון, שגם ברכת המזון נקראת כסילוק.
אז אם אני נוטלת ידיים, אחר כך עוד פעם אני צריכה לברך.
נכון.
אה, בסדר, תודה רבה. ועוד שאלה קטנה לגבי הפלטה, הרב אמר שתחילים לנתק את הטקע בקיריים לפני החג, אם לא אסור להדליק.
נכון.
אם שכחו לנתק את הטקע, מה עושים?
לא על הפלטה, על הקיריים.
על הקיריים, כן, על הקיריים.
אם שכחו בדיעבד, אפשר יהיה להדליק, אבל להשתדל לא ללחוץ חזק מדי על הכפתור ההפעלה של הגז, אלא לעשות ברפיון כדי שלא יהיה
לצץ. לא עדיף להוציא את הטקע?
ביום טוב עצמו אסור לנתק טקע, כיוון שיש זרימה של זרם, ולו גם קלושה ביותר, וזה נחשב כניתוק. לא טוב לנתק, לא.
אז מה, אם שכחתי לנתק, אני יכולה בדיעבד להדליק.
נכון.
בסדר גמור, תודה רבה.
בבקשה, כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, בהמשך להעצה שהרב נתן על שעון שבת, שהוא יציב בתוך הטקע, ואז מי שרוצה שהפלטה לא תדלק שוב פעם בליל יום טוב, להוציא את הטקע כשהיא קבויה. השאלה אם אדם לא כל כך בטוח אם זה יציב או יציב, אם יותר טוב שהוא יחבר קבל מעריך של מטר, למשל מטר וחצי, אליו את השעון שבת, ואז את הפלטה לתוך השעון שבת, ואז הוא יוכל לנתק משם. האם זה יותר טוב או שזה אין אברמין?
אני אסביר את דבריך התחילה, כדי שהציבור המאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים. שעון שבת שהוא לא בטוח יציב, לא בטוח שהוא עומד נכון, שבנגיעה כלשהי בשעון עצמו עלול להיות ניתוק, כיבוי והפעלה והבערה, מה עושים? אני מפעיל את השעון, נאמר שהוא יכבה בין השעה 7-8, בין 7:30 ל-8:30. מחבר לשעון קבל חוט מעריך, חוט מעריך פירושו 10 סנטימטר, 20 סנטימטר, לא מטר ולא מטר וחצי. הניתוק שאני מנתק את הטקע זה לא מהשעון, אלא מהחוט מעריך. והקבל מעריך הזה ובוודאי שלא יהיה לו שום תנועה, ולכן מותר יהיה לכתחילה לנתק מהחוט מעריך בזמן שהשעון קיבע את הפלטה. הדרך הזו שאנחנו מסבירים היא כדי שנוכל להסיר את הפלטה מעל גבי הקיריים למי שרוצה לבשל. מי שרוצה לבשל ביום טוב, הרי הפלטה מונחת על הקיריים, בזמן שהקיריים מכוסים אי אפשר לבשל. אני רוצה לסלק את הפלטה, אני עושה את השעון שיחבא בין שעה 7:30 ל-8:30, שעה 8 אני רואה שברוך השם הכל עובד כמו שתכננתי, אני מנתק, ואז כאשר השעון הוא יציב בשקע, אני יכול לנתק את הפלטה מהשעון, כיוון שאין כאן שום זרימה של זרם. לעומת זה, כשהשעון לא יציב מספיק, אני מחבר אליו חוט מעריך באורך של לכל היותר 30 סנטימטר, אין צורך ביותר, נמצא שהפלטה מחוברת אל החוט מעריך ולא אל השעון. כשאני מנתק, אני מנתק מהחוט מעריך ולא את החוט מעריך, אלא אני מנתק מהחוט מעריך את הפלטה, ואז קל מאוד לנתק.
שהרב אומר מנתק את החוט מעריך מהפלטה, זה משנה אם אני מוציא את הטקע שמחובר אל השעון שבת או את הכפתור.
זה לא משנה. זה לא משנה.
זה לא משנה.
לא.
תודה כבוד הרב.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
הלו.
כן, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
מותר להשתמש בטלק ביום שבת, בביטה שיש
להשתמש
בשבת?
לא הבנתי גברת, תסבירי לי.
מה?
אני לא הבנתי מה את שואלת, תסבירי לי.
יש פודרה, טלק, טלק, בביטה.
הבנתי, הבנתי. מותר להשתמש בכל סוגי הפודרה שאין בהם המשחה שגורמת לממרח. הם נשארים אבקה כל הזמן. יש סוגי טלק שיש בהם חומר שומני, שלאחר ששמים אותו על הפנים, מורחים אותו עם האצבעות, וזה הופך להיות כמו משחה, וזה אסור, גם בשבת וגם ביום טוב. אבל כאשר הפלטה הזאת, הפודרה הזאת, היא אבקה ונשארת אבקה, היא לא משתנה כלל ועיקר. האבקה נשארת כאבקה שמונחת על אור הפנים, והאבקה הזו נופלת באופן טבעי, כי כל אדם מזיע, בין בקיץ ובין בחורף, כל אדם מזיע, וכיוון שכל אדם מזיע, זה נופל מאליו, הוא לא מתמרח. בזה מותר להשתמש גם בשבת וגם ביום טוב, ואפילו אם זה צבעוני, לצבוע את הפנים, גם יהיה מותר.
עכשיו, אני מתגנת דגים, מותר
לי
לספוג את זה
בנייר טישו?
את
השמן? כן, מותר להניח נייר טישו ולהניח עליו את הדגים, את השניצל, כל מה שמתגנים כדי שיספוג את השמן. את זורקת את זה לאחר מכן.
כן, וגם בפסח מותר?
מה ההבדל בין פסח לכל השנה?
אולי הנייר לא...
לא כשר? לא, אין מה לחשוש, כן. אני שומע את המשגיחי כשרות שמדברים על זה הרבה, אבל אין לזה שום אחיזה בהלכה. גם אם אולי היה בלוע איזה חמץ בנייר, זה פסול לאכילת הכלב ומותר.
תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אני אחד הגזברים בבית הכנסת, ועלתה שאלה אם מותר לקחת מהכסף של התרומות של האנשים, וכביכול עם מישהו במצוקה, ולתת לו, לתת לו תרומה מהכסף הזה, מכיוון שהכסף הזה הוא נלקח לא על דעת כאילו לתרומות, הוא נלקח לבית הכנסת, האם מותר לקחת?
ראינה, בכל ענייני צדקה, בכל ענייני כספים, אמורים להתעסק שלושה אנשים. לא אדם אחד. והייתם נקיים מהשם ומישראל. וכיוון שהכלל הזה נכון לגבי כל דבר בעולם, הוא נכון שבעתיים בתרומות שאנשים תורמים. אתם בוודאי עושים מאזן, מעמידים אותו לעין הציבור התורם. בעצם הנתינה של המאזן סילקתם מעליכם כל חשד ורינון כלשהו. זה כלל ראשון. הדבר השני, יש בהלכה נתינת סמכות לגבאים לעשות בכספי הצדקה כפי מה שהם מבינים. נתנו צדקה לבית כנסת בסתם, הם רוצים לרכוש כיסאות חדשים, ספרים נוספים, לצבוע ולסדד ולסדר את המקום, ולתת להכנסת קלה ולתרום לישיבה. כיוון שהנתינה של הצדקה הייתה בסתם, לאו דווקא לשכלל ולפאר את המקום, מותר לגבאים לעשות בכסף כרצונם. בזמנו שאבי מורי קיבל לידיו את בית הכנסת ברוחוף, זה היה בערך בשנת תשנחף. באותה שנה שהוא קיבל את הסמכות של בית הכנסת, כל כספי התרומות היו באים אליו. הוא היה מחלק למעלה מ-60% מכספי התרומות לישיבת פורת יוסף ועוד. זאת אומרת שהוא לא שאל אפילו את הציבור למה התכוונתם. הם נתנו תרומות, והחזנות שהוא היה מתפלל כשליח ציבור, קורא בתורה, הוא לא היה גובה לעצמו שום אגורה, הכל היה בחינם, הוצאות לא היו לבית הכנסת, מה עושים בהכנסות? הוא היה מעביר אותם לישיבת פורת יוסף ועוד. זאת אומרת, אתה מבין מכאן שנתינת התרומות לבית הכנסת מקנה סמכות לגבאים לפעול בכסף כפי הבנתם. אם יש עודף, לא משאירים בבנק. אם יש עודף, מחלקים לישיבות, ותבוא עליכם הברכה.
תודה רבה ושבת שלום וחג שמח.
שבת שלום וברך.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית.
כן, בבקשה לשיחה.
שלום הרב.
שלום.
יש לי 2-3 שאלות. הראשונה היא בקשר לקשרות מאכלים. אם נפל לי דבר מאכל על הקיריים, האם מותר לי להרים ולהשתמש בו? להרים אותו?
כן, בוודאי. הנפילה... גם אם זה חם, זה נקרא בגדר עירוי. ואין בשיש איזה דבר אסור שמבליע לתוך המאכל. ולכן מותר.
כן, כאילו הקיריים לא נקראות טריפות.
ודאי, כן.
אם אני חותכת בצל בסכין בשרית, מותר להשתמש בבצל הזה למאכל חלבי?
לספרדים מותר, בתנאי שהסכין כמובן נקייה. לאשכנזים אסור.
עכשיו שתי שאלות קטנות בהלכות תפילה. ברפאנו ב-18 מותר לי לפרט את הבקשה או רק להגיד את שם החולה?
הנוסח צריך להיות נוסח קצר ביותר, כותבים אותו לפני התפילה, ושלח רפואה שלמה לפלוני בן פלונית בתוך שאר חולי עמו ישראל, כי אל רופא רחמן ונאמן אתה. ממש בתמצית כמה שאפשר, לא להאריך יותר מדי.
הבנתי. שאלה אחרונה, ביהי רצון של 18 יש הרי שניים, האם, זאת אומרת, באיזה מהם מותר לי לבקש בקשות פרטיות, והאם לפני היהי רצון או אחרי היהי רצון?
לפני יולי רצון הראשון, אסור להפסיק בשום עניין. אחרי יולי רצון הראשון, לפני אלוהי נצור, מותר לבקש, וזה עדיין הופך את העניין להיות חשוב כאין אמצע התפילה. לעומת זה, אחרי יולי רצון השנייה, יכול לבקש כל מה שהוא רוצה, שם הוא כבר מנותק לגמרי מהתפילה.
בסדר, תודה רבה.
בבקשה, חג שמח. חג שמח. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
כן, שם עליכם.
שלום וברכה.
רציתי לשאול בקשר למקלחת ויום טוב. האם מותר, הכל מותר, ומה מותר?
הכל מותר, אין דבר כזה. מה שמותר זה להתרחץ במים שהוכנו מערב יום טוב. מים שהוכנו ביום טוב אסור, מים שהוכנו מערב יום טוב מותר. למשל, היום לפנות ערב היה לי מים בבוילר, והמים לגמרי לגמרי נוצלו עד תום. נשארו מים קרים, מים פושרים מאוד. ביום שבת הפעלתי שעון שבת, או במוצאי שבת הפעלתי שעון שבת, אני חוזר מהתפילה ביום ראשון בבוקר, יום טוב, רוצה להתקלח, אסור. כי הבוילר הופעל על ידי שעון שבת שאני הפעלתי אותו. זו נקראת פעולה שהאדם הכין לא בערב יום טוב, אלא ביום טוב עצמו. שבת או יום טוב זה אותו הדבר. מה שאין כן כאשר הדוד שמש פועל. לו יצויר שבביתי יש דוד שמש, והיום ניצלתי את המים החמים עד תום, בסוף היום לא נשארו מים חמים. ברור לי שהמים האלה התחממו ביום שבת או ביום טוב. בכל זאת מותר להשתמש במים האלה. ההבדל, בבוילר שזה בשליטת אדם, אני עלול בעצמי להפעיל, וזה אסור. גם אם זה נעשה עם שעון שבת. מה שאין כן השמש, היא לא בשליטת אדם. אני לא יכול לקחת איזה וילון ולחסות את השמש, או אם יש וילון, אני לא יכול להסיט אותו. אם יש עננים, אני לא יכול להעביר אותם. נמצא שהפעולה של הדוד שמש היא מאליה. זה כאילו הכנה מערב יום טוב. ולכן במים שחוממו בדוד שמש בכל מצב מותר להשתמש בבית שלנו הפרטי. אבל במים שחוממו בבוילר, אם זה חומם מיום שישי מותר. אם זה חומם על ידי שעון שבת, אסור. בבתים שבהם יש הפעלה של סולר, אם זה היה מוכן מערב שבת והוסיפו עליהם גם בשבת, מותר להשתמש במים האלה ביום טוב.
וכשעושים מקלחת מותר כל הגוף
וחפיפת
הראש?
כן, מותר להפוף את הראש. אנחנו לומדים את ההלכה הזו מנזיר. המשנה אומרת, נזיר חופף ומפספס, אבל לא סורק. זאת אומרת, אדם שרוצה בשבת בבוקר, כל שבת, לחפוף את הראש עם שמפו, מותר, אף על פי שבזמן שהוא חופף, פה ושם הוא משחק בשערות. זו מחלוקת בין מרן להרמה אם יש שחיטה בשיער. מרן סובר שאין שחיטה בשיער. הרמה סובר שיש שחיטה בשיער. אנחנו נוהגים להחמיר כדעת הרמה במקום שאפשר. דהיינו כשהוא מתנגב לא ללחוץ חזק על השיער. אבל לחפוף בלי ללחוץ על השיער זה לא שייך. ומותר, ולכן אמרתי שמותר גם לחפוף את השיער עם שמפו בכל הגוף.
רציתי לשאול איזה שאלה.
כן, בבקשה.
לקחתי אוכל לגולל, וברכתי, זאת אומרת, זה המזונות. ברכה ראשונה זה היה ודאי מזונות. במשך האוכל הסתפקתי בברכה האחרונה, כי לא זכרתי בדיוק מה שאמרו לי. אז הסתפקתי עם זה ברכתו נפשות או ברכתו על המחיה. אז מאותיים רציתי ליצור קשר בבית לשאול לברר את הדבר. והייתי בטוח 100% שזה היה כמו פתיתים שצריכים לברך על זה עליהם מן שלוש. בהתחלה לא יצרתי קשר בבית. בינתיים לקחתי פרי, ברכתי ברכה ראשונה בפרי עץ, ברכה אחרונה ברכתי בו לנפשות. אחרי זה יצאתי קשר הבית, אמרו לי לא, זה אורז מלא, נראה כמו פתיתים, וברכתו האחרונה נפשות. השאלה אם אני צריך לחזור לברך עוד הפעם בנפשות, כי לא כיוונתי על האורז הזה, כי הייתי בטוח 100% שזה מהן שלוש.
הבנתי את השאלה, אני אחזור עליה שוב. אדם שברך בורא נפשות על הפרי, ולא כיוון לפתור את האורז, כי הוא לא ידע שזה אורז, הוא חשב שזה פתיתים שברכתם מעין שלוש. כיוון שסוף סוף הוא פתר בברכת נפשות את הדברים שנוגעים לנפשות, יצא ידי חובה ולא יחזור לברך. לא יהי אלא ספק ברכות להקל. כי אין דבר כזה לברך פעמיים בורא נפשות. לכן הברכה שברך על הפרי פתרה גם את האורז. תזכו למצוות.
אפשר להיות איזה שאלה קטנה?
כן, בזריזות, כן.
אתמול בלילה, בשעה 8:40, נכנסתי לבית הכנסת פלל ערבית, אצל החסידים, אבל אני שומע שמתחילים נקדישך. האם לענות?
חס ושלום, לברוח משם, כמו מפני אש. אני לא פעם מזדמן למקום כזה שמבקשים אותי להצטרף למניין, כשזה אחרי צאת הכוכבים, אני אומר להם שכל ברכותיהם ברכות לבטלה. זה דבר חד משמעי, ברור, בפרט כאן בארץ ישראל. אני לא מדבר... חסידים הם יהודים. חסידים הם יהודים. ובארץ ישראל כל היהודים יש להם את מנהג הגאונים, וחייבים לנהוג כמנהג הגאונים. כל ברכותיהם ברכות לבטלה, כל הקדישים שלהם לבטלה, צריך לברוח משם כמו מפני אש. האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל, עליו השלום, הגיע לארץ, הוא הורה לחסידים שלו, אז, בקום המדינה, זה היה בסביבות שנת תשי"ב, י"א, כשהוא בא לארץ, בפעם הראשונה הוא בעצמו נהג כרבנו תם, בפעם השנייה הוא הורה לכל החסידים שלו לא לנהוג כרבנו תם אלא כהגאונים. זה שהיום לא שומעים לאדמו"ר שלהם זה בעיה שלהם, לא שלנו. זו ממש הנהגה לא נכונה. ארץ ישראל, שיטת הגאונים היא הקובעת, והדוגמה הכי פשוטה, היום, יום שישי, בשעה 8:15 נולד תינוק, 8:30 נולד תינוק. מתי יעשו את הברית? ביום שבת הבא. לפי רבנו תם, זה יום שישי. זה דברים פשוטים וברורים, ולצערנו אנשים לא מבינים. מה נעשה? כן. בבקשה לשיחה הבאה.
הלו.
כן, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
ביום טוב, מותר להוסיף מים למחם? אם פוחדים ש...
להוסיף מים למחם, להוסיף מים למחם, אין בעיה. השאלה רק אם תוכל לצרוך את המים הללו. יש מחם שהוא מפעיל פולסים ומחמם את עצמו ברגע שהמים ירד הטמפרטורה שלהם. בזה אסור להשתמש, לא בשבת ולא ביום טוב, בין אם הוא הוסיף מים ובין אם הוא לא הוסיף מים. לעומת זה, המחם שהוא יציב, סטטי, יש לו דרגות, דרגת הרתחה ודרגת שמירת חום. בדרגת שמירת החום צרכנו את כל המים, ואם אני אשאיר אותו דלוק ללא מים, הוא עלול להישרף. אני רוצה ביום טוב, לא בשבת, ביום טוב אני רוצה להוסיף מים מהברז, מותר בהחלט.
אנשים בבית כנסת מפחדים שהמחם יישרף.
כן, ברור, ברור, מותר להוסיף, כן.
בשבת, לא?
בשבת אסור, בשבת אין מה לעשות. כן.
כן, תודה רבה.
בבקשה, כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
הלו.
כן, הגברת.
הלו.
כן, הגברת, בבקשה.
עכשיו תורי?
כן, בבקשה.
כן, אני יכול לשאול?
כן, בבקשה, הגברת, תשאלי.
רמי דבר?
בבקשה.
שלום, כבוד דרז.
שלום.
תראה, אתמול הייתה חברת שלי, והיא הבן שלומד בשבת ברסלב. והיא אמרה שהיה להם השבוע כנס בשבעה, והרבנים אמרו שכל הבשרים, כל כתובים של הבשרים הם לא קשרים. גם עשרה. היא אומרת שהם נותנים שוחד למשכחים, והמשכחים תמים חותמת. וזה נכון?
גברת, אני אומר לך בקצרה.
אנחנו אוכלים עשרה.
הבנתי, הבנתי. תמשיכי, את עושה טוב מאוד. אבל לעצם העניין. יש יהודי, אני מדבר, בבקשה, תקשיבי. יש יהודי אחד שיצא...
כבוד דבן, לא שומעת.
אז תסגרי את הטלפון ותשמעי ברדיו.
הלו.
גברת, תסגרי את הטלפון ותשמעי ברדיו.
אז אני שומע ברדיו, בסדר גמור, אני סוגרת.
יש יהודי אחד שלפני שנתיים עשה חילול השם שאין דומה לו. כל גדולי ישראל יצאו נגדו בצורה חריפה מאוד ותקיפה מאוד. היהודי הזה בצר לו, עומד לפני פשיטת רגל. גייס לו איזה אדמור, ושניהם בעלי אינטרס מאוד מאוד ברור, רוצים להקים לעצמם גוף כשרות. אני מצטער לומר דברים כל כך קשים. האינטרס שלהם להפעיל גוף כשרות הוא רק כלכלי, בשום אופן לא מונע מתוך יראת שמיים. לצערי הרב, אנשים פתאים, שומעים הרצאות, יש מודעות בכל העיר, בכל המקומות, שפלוני עומד לדבר, ושם הוא שופך את כל הדברים הכי הכי גרועים על כל גדולי ישראל, על השם ועל משיחו. האיש הזה נקרא מין ואפיקורוס. כל מי שמסייע בידו, הוא מסייע לא רק ביד עוברי עבירה, הוא מסייע למין ואפיקורוס להפיץ רעל ודרך חסרת כל כבוד לתלמידי חכמים ולתורתנו הקדושה. זו הסיבה שהאיש הזה מדבר כך. אז אנשים תמימים שומעים את ההרצאות שלו וחושבים, אכן כן, כל הבשר הוא לא כשר. יש ברוך השם סדר, כל גופי הכשרות יש להם איזה הדגשים שבהם הם שמים את ליבם יותר. בכל גופי הכשרות ברוך השם קיימים השגחות מצוינות. אין סיבה לערער, אין סיבה להפוך את העולם. האדמור הזה מעולם לא ראה שחיטה, האדמור הזה מעולם לא ידע על מה הוא מדבר, הוא מסתמך על אותו האיש שרבותינו כינו אותו מין ואפיקורוס. אז נא להימנע מכל חוות דעת, נשאיר אותם במקומם, והקדוש ברוך הוא ירחם עליהם שיחזרו בתשובה שלמה. הם חושבים שהם מחזירים בתשובה, הם בעצמם חייבים לחזור בתשובה. קודם כל ממידת הגאווה, שלצערי הרב מאוד מאוד מושרשת בהם. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
שלום.
כן, בבקשה.
כן, אני רציתי לברר לגבי להדליק, אם מותר להדליק נר נשמה, מאש שהייתה מערב שבת, מותר להדליק נר נשמה.
השאלה נשאלה כבר קודם. השאלה כבר נשאלה קודם, ואמרתי שלכתחילה מדליקים בבית הכנסת, בדיעבד גדול, אם יושבים ללמוד או לקרוא תהילים בסמיכות לנר נשמה, אפשר להקל.
אז עדיף להדליק את זה מערב שבת.
נכון.
עכשיו רציתי לגבי המקלחת, אם זה ההלכה הזאת גם לבני אשכנז.
אין הבדל.
שמותר לצלח.
אין הבדל. בבית מותר, בבית המרחץ אסור. אדם שהולך לדבילה במקווה ולפני הכניסה למים הוא קודם כל שוטף את גופו ואז הוא נכנס למקווה, גם זה מותר, כי זאת לא שטיפת הגוף לצורך רחצה אלא לצורך המצווה.
בסדר, תודה.
בבקשה.
עכשיו איתכם שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית.
כן, שאלות מהאתר ובפקס. מפזר ריח מסוג בקבוקון עם נוזל ריחני, שנעוצים בו מקלות לתפוס את הריח, האם מותר בשבת או בחג להפוך את המקלות כדי לחדש את הריח, או שיש בכך בעיה של מוליד ריח? כן, יש בעיה. אם אני משאיר את המקל במקומו, ורק מערבב כמו בכפית את הבושם שנמצא בבקבוקון, מותר. אבל כאשר אני הופך את החלק העליון של המקלות, שם אותו בפנים, ואת החלק התחתון שהיה קודם בתוך המים, אני הופך אותו ללמעלה, זה אסור, כי אני מוליד ריח במקלון עצמו. הבעיה, הולדת ריח במקלון עצמו, מקום שהיה יבש, שלא היה בו ריח, וכעת אני מוליד בו ריח. אם מתארחים בחג באזור מגורנו, האם אפשר להדליק נרות חג אחרי הסעודה, או שצריך בשעה מסוימת? אי אפשר להדליק את נרות החג בשום אופן אחרי האוכל. צריך להדליק רק לפני האוכל. לכן, אם הדליקו בזמן, מותר. בזמן פירושו בין 8:45-9, שאז זה לפני האוכל. לגבי המאזינה ששאלה על דיני ברכות, הרב אמר לה שהיא לא צריכה לחזור ולברך, אלא אם לא נכנסה לשירותים או לא אכלה באמצע סעודה. נראה לי שהרב היה צריך להוסיף לה גם שהיא לא יכולה לצאת מהבית, ואם היא יצאה צריכה לחזור ולברך. לא, לא, הדברים לא עד כדי כך קיצוניים. מי שיוצא מהבית או נכנס לשירותים, חוזר לברך. לא אמרתי שלא להיכנס לשירותים, לא אמרתי שלא לצאת מהבית. בבקשה להשאיר את הדברים במסגרת הנכונה. בשבת אחרי הצהריים הולכים להורים ונמצאים שם בחג השבועות. האם מותר לי לקחת איתי בשבת את הטלית והסידור, מחזור, ספר תהילים? כן, מותר, זה לא נקרא הכנה. הטלטול של כל הדברים הללו נחשבים כטלטול לצורך השבת עצמה, שהרי הוא יכול להשתמש בטלית בתור כיסוי על גופו, הוא יכול להשתמש בספר בכל מיני סיבות של הכנה והבנה של הדברים שהוא עתיד לומר אותם. מותר בהחלט לטלטל את כל הדברים הללו. אם באו אורחים הביתה ואין מספיק לחם, האם מותר לאפות חלות? מותר לאפות חלות, הבעיה היא בניפוי הקמח. אסור לנפות קמח ביום טוב, גם אם זו כמות קטנה, כי הדרך היא לנפות כמות גדולה. קמח שניפיתי אותו ביום שישי, אבל אני לא בטוח שהוא לא נוגע מחדש בחרקים, מותר יהיה לנפות אותו פעם שנייה, אבל בפעם הראשונה לנפות את הקמח, אין מקום להקל. אם משתמשים בשעון שבת לפלטה, לרוב השבת, מה עושים כשרוצים להוריד זיזים שלא תדלק כל השעות בחג, אלא רק לשעתיים בערב ולצהריים? איך עושים זאת? בזמן שהשעון קיבה את הפלטה, אני מסדר את הזיזים להמשיך את זמן הקיבוי למשך זמן ארוך יותר, כך שהיא לא תדלק בזמן שאני לא רוצה שהיא תדלק. תמיד הכלל הוא להשאיר מצב קיים. ברגע שאני משאיר מצב קיים, יש אפשרות להשתמש באותם הזיזים, להשאיר כפי שזה. אם זה דולק, להשאיר שזה ימשיך לדלוק. אם זה כבוי, להשאיר את זה שזה ימשיך להיות כבוי. מים שחוממו בסולר בערב שבת. בשבת ביום טוב נכנסו מים מחוממים מהסולר. האם מותר להתקלח ביום טוב במים אלו? אמרנו קודם שאפשר, מפני שרוב המים כבר חוממו מערב יום טוב, מערב שבת. בכל שבת אנחנו רגילים להדליק נרות שמן, ולאחר מכן מדליקים את החשמל. בחג השבועות אי אפשר לכבות את החשמל. האם נברך על הדלקת נרות השמן? שמעתי השבוע שאיזה תלמיד חכם הורה ברבים שאם יש נר נשמה בבית, אסור לברך על נרות יום טוב. רבה 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 התמיהה על דבריו, דבריו מאוד מאוד תמוהים ושלולים מכל רעיון. כל עניין כיבוי החשמל לפני הדלקת נרות שבת הוא רק חומרה. על פי הדין, גם אם החשמל דולק, מותר לך תחילה לברך על הדלקת הנר של יום טוב וגם נר של שבת. כל מה שמחבים את החשמל לפני הדלקת נרות שבת זה רק ליתר תוקף, לחומרה, לעשות, להדגיש יותר שאני מברך גם על החשמל. אבל זה מיותר. מי לא מבין שיש הבדל בין חשמל לבין נרות שמדליקים? והנרות בולטים במהותם, שזה נעשה לצורך שבת, זה נעשה לצורך יום טוב. לכן, אם האישה לא יודעת, והיא משאירה את החשמל דולק, האם נאמר שהיא מברכת ברכות לבטלה? חס ושלום. מה נקרא שלא מברכים על תוספת אורה? פירושו של דבר שאישה אחת כבר הדליקה נרות שבת. וזה ניכר שזה נרות שבת. באה חברתה להדליק לידה נרות שבת, זה נקרא תוספת אורה, שלדעת מרן השולחן ערוך, הברכה היא ברכה לבטלה. אסור לברך באותו מקום לשתי נשים. אבל כשהחשמל דולק ובאים להדליק נרות שבת, מי לא מבחין בהבדל הזה? לכן, כל שכן וקל וחומר כשזה רק נר נשמה שבו משתמשים להדלקת הגז, להדלקת סיגריה, בוודאי שאין שום סיבה להימנע מלברך. זה לא נקרא תוספת אורה, מותר לך תחילה לברך על הדלקת הנר. אדם שנמנם בליל שבועות, האם יברך על נטילת ידיים? אם הוא נמנם על גבי מיטה, כן. אם הוא נמנם על הספסל, על הסטנדר, לא יברך על נטילת ידיים. אתמול בלילה הכנתי מרק עוף, היום בבוקר בישלתי את הדגים באותו הסיר. מה לעשות עם הדגים ועם הסיר? אם היה ממשות של המרק עוף בסיר, צריך לזרוק את זה, ואין כאן שום הבדל בין ספרדים לאשכנזים. אם לא היה ממשות, הסיר היה רחוץ, מותר לך תחילה לכל העדות ולכל הדעות. כאן הגיעה תוכניתנו הגדולה, הארוכה, לסיומה. התודה והברכה לכם המאזינים שהייתם סבלניים איתי שעתיים שלמות, למפיק החרוץ שלנו אשר גרייבר, לטכנאי ישי פופובסקי, שבת שלום, תזכו לשנים רבות, חג שמח.
זמן מתן תורתנו בכל חי.